בפעם הקודמת התחלתי לדון בהצעות של משה זמר, כן, הרב הרפורמי, לשינויים בהלכה, והמטרה שלי הייתה להדגים שני דברים. דבר ראשון, זה להראות מה לא נכנס לתוך המסגרת המאוד גמישה שסרטטתי כאן, זאת אומרת, כדי להראות שזאת עדיין מסגרת, למרות שנראה איכשהו ש... נפרצו כל הגבולות, אז זה לא נכון, לא נפרצו כל הגבולות. והכיוון ההפוך זה לנסות ולהראות, עניין שולי יותר, אבל עדיין לנסות ולהראות שגם הצעות שבאות מרב רפורמי יכולות להיות הצעות לא רפורמיות. זאת אומרת, אותו הבדל שחזרתי עליו כמה וכמה פעמים בין המיון הסוציולוגי למיון הלוגי. זאת אומרת, סוציולוגית אתה יכול להיות מוגדר כרפורמי, אבל הטיעון שאתה מעלה יכול להיות טיעון אורתודוקסי ולהפך. אז את שני הדברים האלה רציתי להדגים דרך ההצעות שלו, וזה יחדד לנו מאוד, אני חושב, את כל המסגרת שתיארתי עד עכשיו. אז התחלתי בעצם בשני עקרונות יסודיים, וזה חשוב שיהיה בראש. העיקרון הראשון שהוא מתווה שם, זה שמבחינתו ההלכה אינה אלא המכשיר להשגת המצב המוסרי, השלם יותר של האדם, של החברה. זאת ההנחה שלו, ואמרתי שלהלכה הזאת, להנחה הזאת, שותפים גם לא מעט רבנים, הוגי דעות אורתודוקסיים, אלא שכשחושבים על זה קצת, אז רואים שמההנחה הזאת יוצאת מיד רפורמה. כי זה בעצם אומר שבכל מקום שבו ההלכה לא מביאה אותנו למצב המוסרי האולטימטיבי, אז צריך לשנות את ההלכה. שזה בדיוק מה שהרפורמים עושים. עכשיו, כמובן שהרבנים האורתודוקסיים, כמו הרב קוק לדוגמה, שהיה ממש לא רפורמי בהסתכלות ההלכתית שלו לפחות, גם הוא מסכים לעניין הזה שההלכה קולעת למוסר, אז איך הוא מתמודד עם מצבים שבהם אין התאמה בין ההלכה לבין היעד המוסרי, כי אני לא משיגה את היעד המוסרי, הוא בדרך כלל מסביר שהיא כן משיגה אותו. זאת אומרת, יש איזה מוסר עליון שאנחנו לא תמיד מבינים אותו, או כל מיני דברים מן הסוג הזה, איכשהו נאלץ לתאם את זה, או להיתקע עם חוסר סמכות. ולהגיד, אוקיי, אנחנו תקועים, חוסר סמכות, אין ברירה, ולכן אנחנו לא יכולים לשנות. אבל באופן בסיסי, הוא צריך תירוצים, והם בדרך כלל מאוד צולעים גם. אבל הוא צריך תירוצים כדי להסביר למה לא להיות רפורמי. ולכן אני טוען שהנקודת המוצא של משה זמר, שבאמת מציב את זה שההלכה עניינה זה להשיג מטרות מוסריות, היא נקודה מאוד מרכזית, זה לא עניין, זה לא במקרה הוא התחיל בזה, שם זה, על זה זה יושב כל הסיפור, ובמובן הזה, זה מאוד מפתיע לגלות, שלתפיסה הזאת בעצם שותפים כמה מגדולי האורתודוקסים, ובמובן הזה בעיניי הוא יותר ישר מהם, כי הוא באמת גם מסיק את המסקנות, מתוך ההנחה הזאת, והם לא מוכנים להסיק את המסקנות, תירוצים צוליים כאלה ואחרים, ואמרתי שלדעתי כל הסיפור לא נכון, כי ההלכה לא מיועדת להשיג מטרות מוסריות בכלל. יש זרות בין ההלכה לבין המוסר, זה שתי מערכות שלא מדברות באותה שפה, אין קשר ביניהם, ולכן גם אין מה להיות מוטרדים מקונפליקטים בין ההלכה לבין מוסר וכדומה, לא ניכנס עוד פעם לכל המוקשים האלה. זאת הייתה הנקודה הראשונה. הנקודה השנייה שאליה הגעתי בחלקו האחרון של השיעור האחרון, זה הערבוב בין מוטיבציה לבין מכניזם הלכתי. והראיתי כמה דוגמאות שמופיעות אצל משה זמר עכשיו בספר. כמה דוגמאות שמראות שחכמים השתמשו במוטיבציה מוסרית או חברתית אנושית כדי לשנות את ההלכה, ואמרתי שהוא מערבב פה בין שאלת המוטיבציה לבין שאלת ההצדקה, דימיתי את זה למה שקורה בפילוסופיה של המדע, ההבדל בין הקשר הגילוי והקשר הצידוק, כי זה שחכמים פועלים מתוך מוטיבציות מוסריות, חברתיות, ערכיות, צרכים כאלה ואחרים וכדומה, זה כמובן נכון. אבל הוא עוצר כאן, זאת אומרת, מבחינתו ברגע שיש מוטיבציה צריך לשנות את ההלכה. אבל אצל חכמים מהדוגמאות שהוא עצמו הביא הראיתי שהוא לא צודק, כמו הכתובה באלכסנדריה ועוד, שחכמים, זה שהם מונעים על ידי מוטיבציה מסוימת, עובדה שאחר כך הם גם עושים איזשהו, מפעילים איזשהו מכניזם הלכתי, פרשני, כדי לבצע את השינוי. זאת אומרת, לא מספיק להם שיש פה מוטיבציה ראויה. המוטיבציה היא ראויה. אני חושב שהמוטיבציות שלו גם ראויות. המוטיבציות לא מספיקות בשביל להצדיק שינוי הלכתי. אתה צריך גם מכניזם הלכתי תקף. מה שהחזיר אותנו לשאלת המדרש השמרני. ואמרתי ששמרן שמשנה את ההלכה יכול להיחשב כשמרן אם השינוי מתבסס על מדרש שמרני. זאת אומרת, הוא מראה שזה בעצם האופן הנכון ליישם את ההלכה בנסיבות העכשוויות. עכשיו, הוא לא עושה מדרש שמרני. הוא אומר, כרגע זה לא נראה לי מוסרי העניין הזה, ולכן ההלכה בטלה. אז העובדה שזה לא נראה לך מוסרי, זאת מוטיבציה מצוינת. מה שהיית אמור לעשות, אם אתה שמרן, ולא רפורמי, הוא רפורמי. אבל אם שמרן מה שאמור לעשות במצב כזה, אוקיי, יש לי מוטיבציה חזקה לבדוק. אבל עכשיו אני צריך לבדוק. אם אני מצליח למצוא מכניזם שישנה את ההלכה, בסדר גמור. אז המוטיבציה דרבנה אותי לחפש את המכניזם. אבל אני צריך את המכניזם. זאת אומרת, אם יש מוטיבציה ולא מצאתי מכניזם, אז אני לא אעשה את השינוי. וזה בדיוק ההבדל בין רפורמי לשמרן מדרשי. לסוגיו, לכל סוגיו.
לפי זה בעצם משה זמר עושה אותו דבר, זאת אומרת, אם הוא מראש מגדיר את המצוות של התורה כמשהו שבא לקבל איזושהי תוצאה מוסרית, הכוונות מוסריות נכונות, אז ברגע שעמות המידה המוסריות שלנו משתנות, אז אני צריך להתאים את המגמה, את המוסר העליון, העל.
זאת שאלה שעלתה גם בשיעור הקודם, ואמרתי שזה נכון ברמה הפורמלית. אבל זה עוד פעם מחזיר אותנו לנקודה הראשונה של הזיהוי בין ההלכה לבין המוסר. ברגע שאנחנו מזהים הלכה עם מוסר, אז באמת רוקנו את ההלכה מתוכן. הסברתי שם שיש המון קשיים, אז גם הגויים היו צריכים להיות מחויבים בכל ההלכה. זה סתם לא מחזיק, זה פשוט שטות. זאת אומרת, לזהות את ההלכה עם מוסר, עם כל הכבוד, היו פה יהודים חשובים וגדולים שאמרו את זה, אבל זאת פשוט שטות מוחלטת. להגיד דבר כזה זה פשוט להגיד שאין הלכה. פשוט צריך להיות בן אדם, זה הכל. אני לא צריך בשביל זה הלכה, והגויים חייבים כמו היהודים, זה הכל, אין איזושהי משמעות. עכשיו נכון שפורמלית אתה יכול להגדיר שההלכה באה להשיג מטרות מוסריות, ממילא אם המוסר השתנה צריך לשנות את ההלכה, זה מדרש שמרני, זה נכון. אבל אני לא צריך במדרשים שמרניים. אני צריך מדרשים שמרניים במקום שבו אני מאמין שיש הלכה מחייבת. במקום שאתה מזהה את ההלכה עם המוסר, אתה בעצם אומר אין הלכה מחייבת. זה הכל, אז לא צריך מדרשים שמרניים. אז נכון שפורמלית זה נראה אותו דבר, אבל מהותית אין פה כלום. אני אגיד יותר מזה, ואנחנו נראה דוגמאות לזה. מה תגיד במקום שבו ערכי המוסר לא השתנו? אתן לכם דוגמה, ממזרים, בסדר? אז זמר, אנחנו נראה את זה, זמר אומר, ממזרים זה לא מוסרי, מה, אתה תופל את אבון האבות על הבנים, זה לא מוסרי ולכן זה בטל. עכשיו, זה באמת לא מוסרי. זה באמת לא מוסרי, אתה דופק את הילדים האלה שלא עשו שום דבר, מה אתה רוצה מהם? ודופק אותם עד העצם. עכשיו, מצד שני, אני שואל, זה ערך מוסרי שהשתנה? מה פתאום? מה? חזל לא בחו את בחיים של הממזרים? ודאי שכן. נו, אז למה הם לא התירו את כל הממזרים עם אותו טיעון? אתה יכול להגיד, כי הם לא היו אמיצים מספיק, או סתם, למה הם לא עשו את הצעד הזה? הם לא עשו את הצעד הזה, כי היה להם ברור שזה לא מוסרי, זה עוד לא מספיק בשביל להגיד שזה מותר. כי יכול להיות שיש שיקולים, אמרתי, ערכים דתיים, מה שקראתי, או דברים כאלה, שמאלצים אותנו לפעול באופן שהוא מנוגד למוסר, מה לעשות? אבל מי שמזהה את ההלכה עם המוסר, אז הוא בקלות יוכל לבטל היום את דין הממזרים, הוא לא יוכל להסביר לי למה חזל לא ביטלו. אז אתה יכול
להם... אבל תראה...
הרב, הרב, הרי אף אחד לא חולק על זה שאברהם אבינו, שהלך לעקדה, ידע שזה לא מוסרי. אבל כשהקדוש ברוך הוא אומר לך, בתך את יחידך שרבת, ואין פה שום אפשרות לדרוש דרשות משום דרשה, משום כיוון שהוא, אז אתה עושה את מה שצריך, גם אם זה לא נראה לך מוסרי. אז וזה ההבדל העצום בין הרב קוק, שחושב בדיוק כמו כשהכל זה מוסר, לבין הרב רפורמי, שאומר, זה לא מעניין אותי בכלל מה, אם זה לא מתאים למוסר, אז זה לא מטריד אותי.
איפה ההבדל? הרב קוק בדיוק כמוהו, חוץ מזה שהוא פחות
קשור. הרב קוק לא היה מקיים את העקדה אם הקדוש ברוך הוא היה פונה אליו.
לא יודע, תשאל אותו, אני בעיניי הוא פשוט לא...
לא, אני...
פשוט לא עקבי, הוא לא ישר. זה הכל.
פשוט לא עקבי, אברהם אבינו היה... לא כל כך מבין את זה הרב, הרב חושב שהרב קוק היה...
אני לא מבין את הרב קוק, אתה בחברה טובה, אני לא מבין אותו, אבל זאת שיטתו. תשאל אותו, אני לא יודע מה לעשות עם זה. אני אומר, מי שחושב כך הוא רפורמי. רק רפורמי לא ישר, זה הכל. בסדר? יש הרבה קושיות עליו, והעקדה הזאת קושייה טובה. אגב, יש לו פירוש נפלא על העקדה, לרב קוק, בסידור, עולת ראייה. שם הוא מסביר שכל זה היה בעצם ניסיון שבא ללמד את היסוד הזה עצמו. זאת אומרת שההלכה לא יכולה לסתור את המוסר. ולכן האל תשלח יתך אל הנער בסוף העקדה, הוא בעצם הלקח של העקדה. לא המסירות נפש של אברהם שהיה מוכן לעשות את זה, זאת לכאורה, אם הייתי ממשיך עד כמה מחשבה, אז זה בעצם היה כישלון. יש פרשנים שרוצים לטעון את זה, אבל זה מופרך בעצמו. אבל זה בעצם מה שיוצא מהרב קוק. הקדוש ברוך הוא לקח אותו בכוונה לכישלון, וללמד אותו את הלקח הזה, שלא יכול להיות סתירה בין ההלכה לבין המוסר, הטבעי. ככה הוא מסביר שם. אבל אז באמת עולה השאלה, אז אברהם לא היה אמור לשמוע בכל הקדוש ברוך הוא מלכתחילה, או איך להבין את המהלך פה? יש פה, זה לא, אי אפשר לצאת מזה לדעתי לפי הרב קוק, אני לא מבין את הדבר הזה, זאת אומרת, זה או סתירתי או לא ישר, או לא יודע מה שתרצו תגידו, באמת היה איש גדול וכולי, אני לא מפקפק כמובן בגדלותו ובקשרותו, אני לא מתכוון להוציא אותו מחוץ לקהל, אני גם לא ברחתי לעשות את זה, אני רק, בסדר, אבל תפיסתו היא מאוד בעייתית. טוב, אז אני חוזר חזרה, אז הנקודה השנייה, זה הערבוב בין המוטיבציה לבין המכניזם, או לבין ההצדקה, הקשר הגילוי והקשר הצידוק, אז רק אני מסיים פה את העניין, אז הטענה שגם הרפורמי בעצם עושה מדרש שמרני, כי הוא אומר שאם המוסר השתנה, זה פשוט הייתי באמצע העניין הזה, אם המוסר השתנה, אז צריך לשנות את ההלכה, נכון שזה פורמלי, זה פורמלית נכון, אבל לאור הנקודה הראשונה, זאת הנקודה השנייה, אבל לאור הנקודה הראשונה, זה יוצא רק מתוכן. אין הלכה, יש רק מוסר. והדבר השני, אני אומר שאם המוסר לא השתנה, אז איפה המדרש השמרני? אז אתה אומר לי שהיום את הממזרים צריך להתיר, למה חזל לא התירו את הממזרים? אלא מיני ובה אתה לא ממשיך את חזל, יכול להיות שאתה יותר צודק מהם והם טעו, יש לך ביקורת עליהם, בסדר, אבל אתה לא ממשיך את חזל, זאת אומרת שמרנות אין כאן. אתה יכול להמציא דת חדשה ולטעון שהיא יותר נכונה, בסדר, זכותך, אבל זה, לכן אני לא מקבל את ה... את הדמיון הפורמלי הזה שעושים בין הטיעונים של זמר לבין השמרנות המדרשית שאני מתאר כאן. אז זה ההבדל.
הרב אמר בעצמו פעם, כמה פעמים, שלפעמים אם יהיה קונפליקט, אז יכול להיות שהרב יפסוק גם כמו המוסר, ולא בהכרח כמו ההלכה.
בקונפליקט.
אז אולי גם, אולי יכולים לעלות על הדעת, גם מצב של, אני לא אומר שממזרים צריך להתיר, אבל תיאורטית הרב יכול היה, לא יודע.
ברור.
אני שואל את הרב, הרב, לפני שבוע בפרשת מטות, הרב, אם הרב היה מה-12, בטוח, אם הרב חיה, זה היה ב-12,000 האלה, או איזה ראש שבט שם, הוא היה מקיים את ארגו כל זכר בטף או לא?
שכחתי את הנוצות של ראש השבט, את ה...
כן, הרב היה מקיים את ארגו כל זכר בטף? נו. לא חטוף ולא פשוב ולא עשו כלום?
אם הקדוש ברוך הוא אמר, אז הייתי עושה, כן.
למרות ה...
כן. כן, הסברתי
את זה, השמט של מוסריות
הזה. בסדרה להלכה ומוסר, ואמרתי שבמקום שבו יש ציווי ברור של התורה, אז ברור שהוא יגבר על המוסר, כי התורה בעצמה לקחה את זה בחשבון. רק בהתנגשות שהיא לא מהותית, אלא מקרית, המוסר יכול לגבור על ההלכה לפעמים. לא תמיד, אבל יכול. במקום שבו זה מגיעים, אז ברור שההלכה גוברת.
מעניין שכל ה-12,000 איש לא הבינו את דבר השם ככה, רק משה.
אז זאת אומרת לא הבינו דבר השם.
הרי אף אחד מה-12,000 האיש, המיטב הנוער של אז, הרי כולם צדיקים, זה כל הכיוונים אומרים שכולם היו צדיקים. ולמרות הכל אף אחד מהם, כשאמרו נקום נקמת השם, או נקום נקמת, שהם במדיין, הם לא הבינו שזה ירגו כל זכר בטף, ואפילו לא להרוג את הנשים של סך הכל הנוסות. ולמרות הכל, משה הבין אחרת ועוד קוצף עליהם, והם אפילו לא אומרים מילה אחת, שנייה, אולי תברר, אולי זה לא מתודד.
בדיוק משה קצף עליהם, בדיוק בגלל שאני צודק, אז מה השאלה?
כנראה, אבל מדבר השם לא היה הכרח להבין ככה כנראה.
זאת אומרת לא היה הכרח, אז למה משה קצף עליהם? לא מבין, אתה רוקד פה.
אני לא יודע, זה שאלה על משה, אז מתוך זה ששאלה על משה,
התורה אומרת לנו את זה, והמסר הוא שמשה כנראה צדק, לא? או שהתורה מבקרת את משה, זה לדעתך. זה כמו הפרשנים שאומרים ש...
לא, לי יש תשובה אחרת, האמת. האמת שיש לי תשובה אחרת, אבל זה לא...
אחרת, התורה אומרת שמשה קצף עליהם, כנראה שהם לא היו בסדר, למה צריך תשובות פה?
כן, אבל זה קצת מוזר, 12 אלף איש, פנחס, כל השם המצות, כל הצדיקים, הם שמעו את התרגום, נקום נקמת השם במדיין, שלא הורגים תינוקות שלא חטאו ולא פשעו, לא הורגים תינוקות בני חודש, דוקרים אותם על זה שהם לא חטאו. ולמרות הכל, משה קוצף. נו, זה קצת נשמע מוזר.
לא, בכלל לא מוזר. מה מוזר?
מה, משה לא יכול לטעות, המדרש אומר שכמה וכמה פעמים, דווקא כשהוא קצף הוא טעה, כל זה בפרשה שלנו על הכלים.
פה התורה לא אומרת שהוא טעה.
בסדר, אז אולי נחשוב, אולי הרב יתאר, אי אפשר לחשוב על פרשנות אחרת.
לחשוב על המון דברים, אמרתי, אפשר, יש גם כאלה שפרשו שאברהם אבינו נכשל בניסיון העקדה. כן? רק זה מופרך, זה הכל.
אני מסכים, אני מסכים, אבל...
פנחס היה לא בסדר כי הוא דקר את המדיינים, הקדוש ברוך הוא נותן לו את בריתו שלום לתחילת הפרשה שאחרי. אפשר לפרש כל מיני שטויות, בסדר, פרשנות התורה כולם אומרים מה שהם רוצים. בסדר, לא ממש מטריד אותי מה שכולם יכולים לפרש. טוב, בואו נחזור לענייננו. אז זאת הנקודה השנייה. אני רוצה עכשיו להמשיך... על הסדר של של הספר שלו, כי זה יהיה השלמה טובה של הנקודה הזאת. תראו, השלב הבא בספר זה תקנות חכמים, והוא מביא שם לדוגמה את תקנת השבים. למשל, חכמים תקנו תקנות כדי להקל על בעלי תשובה, כן? לשוב, למשל, תקנת מריש, כן? שאדם גזל מריש, קרש, והוא בנה אותו בתוך בית. השתמש בו במסגרת בית שהוא בנה. עכשיו הוא בתוך הבית. עכשיו, מתברר שהוא גזל, עדים, או שהוא רוצה לעשות תשובה, או לא משנה מה שלא יהיה, ועכשיו הבעל הקרש דורש את הקרש שלו בחזרה. עכשיו, כל עוד הממון שאותו גזלתי נמצא בעין, אני לא יכול לפצות אותו ממונית, אני צריך להחזיר לו את החפץ שאותו גזלתי. אם החפץ כבר לא קיים, אז אני משלם לו את דמיו. אבל אם החפץ קיים, אז זה חפץ שלו, אני צריך להחזיר לו את החפץ. עכשיו, המריש פה קיים, אלא שאם אני אקח את המריש הזה, הרסתי את כל הבית. האם בשביל להחזיר לו את המריש הבודד הזה שגזלתי, אני צריך לאבד את כל הבית שלי. אז חכמים תקנו תקנת מריש, והם אמרו, כדי לא לנעול את דלת התשובה, בפני בעלי תשובה, כן, גזלנים שרוצים לשוב, אז אנחנו לא מחייבים אותו להחזיר את המריש, אלא שישלם כסף. והמריש יכול להישאר, יכול להישאר תקוע בבית, אוקיי? ובעצם מה שהוא אומר זה שרואים פה, זמר, שאפשר לשנות את ההלכה ממניעים מוסריים, אנושיים, חברתיים וכדומה. עכשיו, בהקשר הזה, זה מופרך לחלוטין כמובן, אבל אני רק אנסה להסביר למה, ולמה זה לא, למה זה אינדיקטור טוב למה שאנחנו מדברים עליו כאן. כי קודם כל כמה נקודות צדדיות. נקודה אחת זה שבמקרה הזה הרי יש מנגנון בתורה של החזרת שווי הכסף. נכון? זאת אומרת, אם אני גזלתי ונגיד החפץ נאנס, או... לא קיים יותר, מזיד או בשוגג, לא חשוב, אבל לא קיים יותר, אז אני צריך להחזיר כסף. אז אפשר בעצם, יש כבר מנגנון דאורייתא בתורה עצמה, שהגזלן מחזיר את הגזלה דרך החזרת השווי הכספי שלה, ולא ההחזרה שלה עצמה. אז בתקנת מריש, כל מה שרחמים בסך הכל עשו, הם רק עשו הפקר בדין הפקר. וזה סמכות שיש לחכמים בלי קשר למוסר או לא מוסר. חכמים יכולים להגיד, אנחנו מפקירים את ה... ספציפית אתה מריש, עכשיו כבר אין לך טענת ממוני גבך, הוא צריך להחזיר את הגזלה שיחזיר את שווי הכסף. זה לא נקרא לשנות את ההלכה מסיבות מוסריות. זה, אבל זה טיעון ספציפי מדי, יש פה טעות הרבה יותר יסודית. הטענה בעצם זה שמדובר פה בתקנת חכמים. וזה פשוט, זה כמעט הפוך למה שהוא רוצה להוכיח. כי תקנה, דיברתי קודם על זה שכאשר חכמים עושים פרשנות לדין דאורייתא, או שמשנים דין דאורייתא, או לא משנה, או שמעצבים אותו, אפילו מלכתחילה, או כשהם קובעים את הדין, יכולה להיות להם מוטיבציה, אבל צריך להיות גם מכניזם. זאת אומרת, צריך להיות גם הקשר הצידוק, לא רק הקשר הגילוי. אז נגיד ש, אני לא יודע מה, הלל הזקן רצה להתיר נשים, אז הוא מצא, זה הייתה המוטיבציה, כדי לא להרבות ממזרים, ואז הוא רצה, אז הוא מצא את המכניזם שכתוב בכתובות, לכשתינשאי לי, אבי לי לאינטו. תיכנסי לחופה, אבי לי לאינטו. אז הוא אמר שהקידושין חלים רק משעה שהיא נכנסת לחופה. זה היה המכניזם. המוטיבציה הייתה הרצון להתיר ממזרים, והמכניזם היה המכניזם הזה, ואמרתי שבדין דאורייתא המוטיבציה היא בכלל לא רלוונטית, זה כמו הקשר הגילוי. מה שחשוב זה הקשר הצידוק. זאת אומרת, חכמים, אם הם יכולים להצדיק את זה מבחינת המכניזם ההלכתי, מצוין. אם הייתה להם מוטיבציה כזו או אחרת, בדרך כלל יש להם מוטיבציה, אבל המוטיבציה היא לא רלוונטית בשדה ההלכתי. אנחנו לא מתעניינים במוטיבציה, אנחנו מתעניינים במכניזם. מה קורה בתקנה דרבנן? תקנה דרבנן עובדת פשוט 180 מעלות הפוך. בתקנה דרבנן מה שחשוב זה רק המוטיבציה ולא צריך מכניזם. זה כל הרעיון. למה? כי תחשבו למשל על, 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 על אכילת עוף בחלב. איסור לאכול עוף בחלב. אוקיי? זה דין דרבנן. בשר בחלב זה דאורייתא, עוף בחלב זה דרבנן. עכשיו, שמה, מה הייתה המוטיבציה של חכמים? חשש שהם יבואו לאכול בשר בחלב. נכון? הם אמרו, כדאי לאסור גם עוף בחלב. יפה, כדאי, יש לכם מוטיבציה נהדרת. איפה המכניזם? מספיק מוטיבציה? תשובה היא כן. כי אם הם היו אומרים, בגלל המוטיבציה הזאת, אז עוף בחלב נכלל באיסור הדאורייתא של בשר בחלב, זה לא היה חוקי. בל תוסיף. למרות שהמוטיבציה היא מוטיבציה טובה מאוד, מוצדקת. התורה עצמה אומרת, עשו משמרת למשמרתי. לא משנה, מוטיבציה לא מספיקה, צריך מכניזם. אבל זה כאשר אתה בא לפרש דין תורה. אבל אם אתה בא לתקן תקנה, אז כל הרעיון הוא שאין לך מכניזם, היה לך מכניזם זה היה דין דאורייתא, לא דין דרבנן. אם היית יכול לפרש את זה בתוך התורה עצמה, היה לך מדרש, מה שקראתי קודם, מדרש שמרני, אז היה דין דאורייתא, לא היה צריך תקנת דרבנן. חכמים היו מפרשים, ואז היה נעשה דין דאורייתא. תקנת דרבנן תמיד נמצאת במקום שבו אין לי מכניזם. ולכן מדאורייתא זה לא אסור, כי אין מכניזם. יש לי מוטיבציה, מוטיבציה לא אוסרת דברים. מוטיבציה לא מספיקה, צריך מכניזם. אבל חכמים, כשהם רואים שהמוטיבציה חשובה, ואין להם מכניזם בדאורייתא, פתוחה להם עוד דרך. הם יכולים לעשות את זה כתקנת חכמים, גזרה, תקנה, סייג וכדומה. מה קורה בתקנת חכמים? תקנת חכמים זה לא, הם לא צריכים להסביר לי למה עוף בחלב נכלל בבשר בחלב, זה היה המדרש השמרני, כן? כי אם זה היה נכלל, זה היה איסור דאורייתא. להפך, הם אומרים, זה לא נכלל, אבל אנחנו עושים את זה למרות שזה לא נכלל. למה? כי יש לנו מוטיבציה לאסור את זה, כי זה גזרה או סייג שלא תבוא לאכול בשר בחלב דאורייתא. אז תקנת חכמים היא בדיוק המשלים הדואלי לדין דאורייתא. בדין דאורייתא ההצדקה היא שולית, המכניזם הוא המרכזי. בדין דרבנן ההצדקה היא הכל, מכניזם אין. אין, לא רק שהוא שולי, אין מכניזם. כי מה המכניזם זה הדאורייתא. תקנת דרבנן בנויה על מצבים כאלה שבהם אין לחכמים מכניזם לאסור את זה. מדאורייתא. אז מה הם עושים? הם יושבים ומתקנים תקנה חדשה, מוסיפים אותה להלכה, והם אומרים, מהיום גם זה אסור. לא כי זה נכלל בדין דאורייתא, לא. זה המצווה תרי"ש י"ד, מצווה חדשה, מדרבנן. עכשיו באמת הרמב״ם כותב, וזה נשמע מאוד סביר גם בסברה, הרמב״ם פוסק להלכה, שכשחכמים עושים תקנה כזאת, הם צריכים לציין. עכשיו מה שאנחנו אומרים פה זה דין דרבנן, אל תחשבו שזה פירוש לדין תורה או שזה דין דאורייתא, כי אחרת הם יעברו על בל תוסיף. וזה בדיוק הנקודה. למה? כי אם אין לך מכניזם, למרות שיש לך הצדקה, וטוב שאתה אוסר את זה, אבל אם אין לך מכניזם, אסור, לא רק שזה לא יהיה דאורייתא, אסור לך להגיד שזה דאורייתא. אתה עובר על בל תוסיף, אתה מטעה את הציבור. למרות שלכאורה, אתה אפילו מאיים עליהם יותר, אז הם בטח לא יאכלו עוף בחלב, אתה משקר להם ואתה אומר שזה דאורייתא. לא, אתה לא יכול להגיד, זה שקר. אתה צריך להסביר להם, אני אוסר את זה מדרבנן, בסדר גמור, זה גם איסור.
מה קורה כאשר חכמים רוצים אבל להקל? אתה דיברת עכשיו על הוספת איסור. מה קורה כשהם רוצים להקל? אין להם את המכניזם, יש להם את המוטיבציה.
כל מה שחכמים יש להם סמכות להקל או להחמיר, לפי הכללים, שוועדת תעשה, קום עשה, יש כל מיני כללים איך חכמים יכולים לפעול, אבל יש כללים איך הם יכולים לפעול. אבל אחרי שהם עושים שימוש בכללים האלה ופועלים, התוצאה הוא דין דרבנן, הוא לא דין דאורייתא, כי אין מכניזם פרשני, או מה שקראתי מדרש שמרני, כן? משהו שיכול להכניס את זה להלכה דאורייתא, בנסיבות שנוצרו עכשיו או משהו כזה. אין לי מכניזם.
אז בעצם זמר הוא בסך הכל, לא בסך הכל, אבל הוא חולק על שאלת הסמכות, כי מה שהוא בא ואומר, אני כרפורמי בקהילה שלי, חושב שיש לי חכמים שיכולים להקל, ואז אתה בא ואומר, אבל אין לך סמכות.
לא, אני לא טוען את זה. את זה אני אטען עוד מעט. בינתיים טענתי טענה אחרת לגמרי. שני הדברים אני לא מסכים איתו. אחד מהם זה מה שאתה אמרת שאני אגיע אליו עוד מעט, אבל מה שאמרתי עד עכשיו זה לא זה. אני לא טענתי שאין לו סמכות. באמת אין לו, אבל לא זה מה שטענתי. הוא לא מציג את זה כתקנה דרבנן של מועצת הרבנים הרפורמים. הוא טוען שהדין דאורייתא השתנה או התבטל. אם הוא היה אומר, אנחנו מתקנים תקנה בגלל שיש צורך כזה וכזה, אז היה יכול להיות לנו ויכוח על שאלת הסמכות, אם הם כמו סנדרין, לא כמו סנדרין, בסדר, זה היה דיון אחר. יש לי ויכוח איתו, אבל זה דיון אחר, ואמרתי שפטנטים אפשר למצוא. בעניין הזה אני די איתו. זאת אומרת, אם רוצים, אפשר לי, יש הקפאה זמנית, יש כל מיני דברים שקצת דיברנו עליהם גם. אבל הוא לא אומר את זה. הוא אומר שההלכה מעיקרה בטלה. לא שאני עכשיו מורה לך לא לקיים אותה כתקנה דרבנן. בסדר? כשחכמים אמרו לא לתקוע בראש השנה שחל בשבת, לא לתקוע בשופר, אז הם לא אמרו שאין את המצווה. הם לא יכולים לבטל את המצווה, המצווה קיימת. אני אומר לפי הבבלי שמדאורייתא כן צריך לתקוע. אז המצווה קיימת, אבל הם אומרים, אנחנו להלכה או בפועל אומרים לך אל תקיים אותה. אגב, יש מחלוקת באחרונים, רבי עקיבא איגר ומגן אברהם, כך נוהגים לומר, אני לא חושב שזה נכון, אבל נוהגים לומר זה מחלוקת רבי עקיבא איגר והמגן אברהם, מה קורה אם עברתי ותקעתי בו השנה שחל בשבת? האם קיימתי מצווה רק עברתי על איסור דרבנן, או שלא קיימתי בכלל את המצווה? אבל בסדר, כי גם מי שאומר שלא קיימתי את המצווה, זה לא כי חכמים ביטלו את המצווה, זה סוג של מצווה הבאה בעבירה, והקדוש ברוך הוא לא רוצה מצווה שבאה על חשבון עבירה דרבנן. אבל חכמים לא יכולים להגיד אין פה מצווה דאורייתא. הפוך, זה כל הטענה, כל המחלוקת בין הבבלי והירושלמי זאת, הירושלמי טוען שאין מצווה מדאורייתא בכלל. זה זיכרון תרועה בשבת, זה לא יום תרועה, אז לא צריך להריע, רק לזכור את התרועה. אבל לפי הבבלי זה אפשרות של נדחתה, זה אבא אמינא של נדחתה, ויש חובה דאורייתא לתקוע, וחכמים ביטלו אותה. אז חכמים לא יכולים לבטל את המצווה, חכמים יכולים להגיד, אתם אל תקיימו אותה. אנחנו אוסרים לקיים אותה. זה בדיוק ההבדל. אבל אצל זמר המצווה לא קיימת. זה הטענה שלו. עכשיו, זה לא נכון, זה לא יוצא משם. אני חושב שהבעיה הוא באמת לא מבחין בין הלכה דאורייתא והלכה דרבנן. הוא לא עושה את ההבחנות האלה. אגב, מאוד נפוץ בעולם המחקר. החבר'ה האלה מערבבים דאורייתא עם דרבנן בצורות מטורפות ממש. אבל אצל הרפורמים אני חושב זה גם קשור לתפיסה. זה קשור לתפיסה כי הרי הם לא חושבים שהתורה באה מסיני. מה זה דאורייתא ודרבנן? זה הכל דברים שהתקבלו בעם ישראל לאורך השנים. לך תבדיל מה זה נקרא דאורייתא ומה זה נקרא דרבנן. זה שבאיזשהו שלב החליטו לכתוב ולקרוא לזה תורה שבכתב. אז מה? אז החכמים החליטו לכתוב וכתבו את הגמרא. אז גם זה כתוב. אני יכול גם כן לכתוב לכם כל מיני דברים, גם הם יהיו כתובים. אז אני חושב שבאופן מהותי, לא יודע, לא ראיתי בשום מקום ואני לא רואה את זה במפורש, אבל נדמה לי שזה אפילו מתבקש מתפיסות רפורמיות שבאמת לא יעשו בכלל את ההבחנה בין דאורייתא ודרבנן. כי כל ההבחנה הזאת מבוססת על זה שיש דברים שהם דאורייתא, ניתנו מהקדוש ברוך הוא בסיני, ויש דברים שהם תוספות שנוספו על ידי חכמים לאורך הדורות. אצל הרפורמים הכל זה תוספות שנוספו על ידי חכמים לאורך הדורות. אז במובן הזה, באמת, מגרש המשחקים הוא שונה לחלוטין, זה, אנחנו מדברים פה במגרש אחר. אבל אני אומר, אם אתה כבר מביא ראייה מחזל מתקנות דרבנן, כמו תקנת מריש של חזל, זה פשוט ראייה לסתור. כי כל הרעיון שאתה רואה שם, זה שכאשר יש מוטיבציה ואין מכניזם, אז אתה לא יכול לשנות את ההלכה. מה שאתה יכול זה לתקן תקנה דרבנן. אתה לא יכול לשנות את ההלכה. זה עוד פעם מראה שמוטיבציה לבדה לא מספיקה. ואת ההיפוך בין הדין דאורייתא שבו רק המכניזם חשוב וההצדקה היא שולית, לבין הדין דרבנן שרק ההצדקה חשובה והמכניזם לא מעניין, לא קיים, אבל שני הצדדים כאחד מראים שהוא לא צודק. כי ממני ובי אנחנו רואים שכאשר יש הצדקה אבל אין מכניזם, אי אפשר לשנות את הדין. אפשר להוסיף תקנה דרבנן או לא לגעת, אבל אי אפשר לשנות את הדין דאורייתא. והוא מביא את זה כסיוע לזה שאם יש לך הצדקה אתה יכול לשנות את הדין דאורייתא. זה פשוט טעות. אז באמת, הנקודה הבאה באמת, זה מה שהעיר עזרא, זה שחכמים יכולים, או זאת אומרת, נגיד, זמר היה יכול לבוא ולומר, אוקיי, שכנעת אותי, אי אפשר לשנות את ההלכה בגלל שהיא לא מוסרית או לא מתאימה או משהו כזה, אבל אפשר לקבוע תקנה. אז אנחנו עכשיו מועצת הרבנים הרפורמיים, קובעים תקנה דרבנן, שמבטלת את מצוות איבום, או לא יודע מה, או כל מיני דברים מן הסוג הזה. טוב, יש פה בעיות אחרות, כי לבטל את מצוות איבום זה בעצם לעבור עבירה בקום עשה, לא בשבע אל תעשה. כי אנחנו מתירים לאישה להינשא ללא איבום. זה לא לבטל את מצוות איבום, אלא זה להתיר לה להינשא ללא איבום. כשהיא תלך ותינשא ללא איבום, זה לבטל דין תורה בקום עשה, לא בשבע אל תעשה. עכשיו, זה תקנה דרבנן שמבטלת דין תורה בקום עשה, בפשטות על פי כללי השס אי אפשר לעשות, למרות שהראשונים כתבו שבמקרים חריגים כן עושים את זה, ויש לזה כל מיני דוגמאות. יש רייבד בתמים דעים ובעוד, יש כמה ראשונים שכתבו, יש אפילו בתוספות באיזה שני מקומות נדמה לי, שמראים שיש לפעמים חכמים מבטלים, עוקרים דבר מן התורה גם בקום עשה. טוב, בכל מקרה, אבל אם הוא היה בא וטוען שאנחנו מתקנים פה תקנה דרבנן, אז באמת היה מתעורר, אז היה דיון אחר. המקורות היו מקורות רלוונטיים שהוא היה מביא. זה, הטענות הקודמות שלי לא רלוונטיות. אבל פה באמת אנחנו חוזרים לשאלה שגם עליה דיברנו, והיא שאלת הסמכות. ואת השאלה, מי באמת יכול לתקן תקנות דרבנן? או מי יכול לבטל תקנות דרבנן שהיו? זה פרשייה בפני עצמה, בפשטות זה רק, מדין הגמרא לפחות, זה רק גופים שיש להם לא תסור. ולכן יש כלפיהם לא תסור. או משהו שכלל הציבור קיבל על עצמו, אז יכול להיות, אבל אם כלל הציבור מקבל על עצמו גוף מסוים, ספק רב אם הוא יכול לבטל דין תורה, הוא יכול לתקן תקנות דרבנן שיחייבו את הציבור. אבל לעקור דין תורה, אפילו בשבע אל תעשה, אני לא חושב, לא סביר, למסור את זה לגוף שקיבל את אמון הציבור. זה צריך להיות סנהדרין, צריך להיות משהו עם סמכות פורמלית. טוב, בכל אופן, אז, אבל זה מעורר את שאלת הסמכות, שהיא שאלה עמומה יותר. כי אמרתי, הבאתי איזה דוגמאות שדיברנו על שאלת הסמכות, ואמרתי שיש במקום שבו המוטיבציה קיימת, יש דרכים לעקוף את שאלת הסמכות. אפשר לעשות הקפאה זמנית. הקפאה זמנית מסורה לכל בית דין בכל דור, לא צריך בית דין הגדול. אני יכול להוכיח מהרמב״ם, ודיברנו על זה אני חושב. והקפאה זמנית כידוע אין דבר יותר קבוע מהזמני. זאת אומרת, הקפאה זמנית יכולה להיות זמנית עד להודעה חדשה. כן? כמו חרם דרבנו גרשום, כמו עוד כל מיני דברים, היו כולם מאוד זמניים. הם מאוד זמניים, רק אף אחד לא מבטל אותם אף פעם, ואוי ואבוי מי שינסה לבטל את הדבר הזמני הזה. אז המנגנונים לעקיפת הסמכות הם קלים יותר. זאת אומרת, דווקא ביחס לשאלה שעזרא העלה קודם, דווקא בעיניי הטענה הראשונה שהעליתי היא טענה יותר חזקה כנגדו, כי הוא בעצם רוצה לטעון במישור הדאורייתא, הוא רוצה לטעון שההלכה דאורייתא במקורה, בטלה, בסיטואציה החדשה, וזה לא נכון, מתוך תקנות דרבנן יוצא הפוך. אם הוא יוצא לטעון בסדר, היא לא בטלה, אבל אנחנו עכשיו נעשה תקנה דרבנן, שאומרת לנו למעשה לא לקיים את זה, לא מבטלים את הדין עצמו, אבל למעשה אנחנו גוזרים לא לקיים את זה. זה עקרונית היה אפשרי, מכניס אותנו לבעיות סמכות, ואני חושב שבעיות הסמכות קל יותר לעקוף, למרות שעדיין צריך להיזהר, זאת אומרת, כשאנחנו עוקפים את בעיות הסמכות, זה רק במקומות שבהם יש באמת צורך אקוטי. וזה אנחנו נראה גם בהמשך, אצל הרפורמים וזמר, בדוגמאות של זמר רואים את זה, לא צריך בכלל צורך אקוטי. ברגע שאתה רואה משהו שהוא לא נשמע לך סביר, אז הוא בטל. קחו את הייבום לדוגמה. ייבום למשל, הוא מבטל את ייבום בהינף יד, זאת אומרת, לא שזה יוצר איזושהי בעיה נורא קשה, מצוקה, לכן צריך, לא יודע מה, לעשות הקפאה זמנית כזו או אחרת, לא. זאת אומרת, נראה שהיום זה לא רלוונטי, ולכן זה מתבטל. את זה אני לא חושב שאפשר לעשות בהקפאה זמנית, זאת אומרת, זה הקפאה, זה כלי למצבים קיצוניים, למצבים שבהם חכמים רואים שפה פסנישט, כן, יש דברים שאותם אי אפשר לקיים היום. אבל שימוש עם יד קלה על ההדק מדי במנגנוני הקפאה, בעצם אומרים שאתה לא עושה שימוש במנגנון הקפאה. אתה פשוט מבטל.
אם הוא היה הולך לטענה הזאת באמת, שהוא לא מבטל את הדין דאורייתא, אלא הוא את תקנת חכמים שלהם, במסדרות שלהם, הם עושים את מה שהם עושים, ונכנסים קצת לבעיות הסמכות. האם במקרה כזה היית מוציא אותם מהמחנה? כמו שעכשיו אתה מוציא אותם?
תראה, מוציא אותם מהמחנה זה ביטוי לא מוגדר, אני לא מוציא אותם...
לא, בסדר, הוצאת אותם מההגדרות
שלך. למניין, אני לא הייתי מצטרף עם אחד כזה.
מה?
למניין אני לא מצטרף עם אחד כזה. אני חושב, נדמה לי. עוד פעם, אני אומר, זה מאוד תלוי, כי יש כל מיני סוגי רפורמים, אז אני לא מדבר על אנשים, אני מדבר על טיעונים, אוקיי? נגיד, בן אדם שלא מאמין בתורה מן השמיים ובמצוות, אז הוא לא מצטרף למניין, התפילה שלו היא לא תפילה, זאת אומרת, היא לא מצוות תפילה, שהוא מתפלל לקדוש ברוך הוא שיהיה בריא, אבל אין פה מצוות תפילה, אני צריך 10 מתפללים, לא 10 עציצים. אז הוא לא מצטרף, זה לא סנקציה, אני לא מוציא אותו מחוץ למחנה כי אני כועס עליו, אני גם לא בא, מי אני, מה אני, מלך העולם. אני לא יכול להצטרף איתו למניין, אני לא מחשיב אותו כאחד מהעשרה. לא בתור סנקציה. אז לכן, עכשיו, אם הוא היה אומר את זה, נגיד, שאלת הסמכות, מה שאמרת קודם, אני חושב שלא, אני חושב שבהחלט, בהחלט יכול להיכנס. אני לא מסכים איתו, בסדר, אבל לא מסכים עם הרבה אנשים על הרבה דברים, אז מה? הוא בהחלט במסגרת, זאת אומרת, הוא משחק את המשחק ההלכתי, ואוקיי, בעיניי זאת לא טענה רפורמית. זאת טענה שאני לא מקבל אותה במסגרת של השמרנות המדרשית. אבל זאת לא טענה רפורמית, טענה רפורמית זאת טענה שלא מקבלת את העיקרון, לא שמיישמת אותו באופן שאני לא מסכים. אוקיי, אז זה באמת ההיבט של הסמכות, שקל להגיע אליו במהירות, אבל לדעתי דווקא הנקודה המרכזית לא קשורה לסמכות, אלא לעיקר הדין עצמו. דוגמה נוספת שהוא מביא, זה הכלל שהיא יותר עדינה, זה הכלל של עת לעשות להשם הפרו תורתך. כן, הגמרא, למשל, בברכות, הגמרא אומרת שהתירו לכתוב את התורה שבעל פה בגלל עת לעשות להשם, פרו תורתך. ורש"י מסביר, רש"י ביום, לא משנה, כשבא עת לעשות דבר לשמו של הקדוש ברוך הוא, מותר להפר בו תורה. עכשיו, זה כלל מעניין מאוד, וממש לא ברור לי הגדר שלו, ולדעתי אני לא מכיר מקום שבו בררו את הגדר של העניין, עוד פעם לא עשיתי חיפוש מקיף, אבל התעניינתי קצת, זאת אומרת...
אז יש החכמים משתמשים במילה הפרו, ולא ביטלו.
כן,
זה לא...
עוד פעם, לא, אני אומר, עת לעשות השם הפרו תורתך, צריך להבין, זאת אומרת, אם היה מדובר בתקנה, תקנה, זאת אומרת, נגיד, יש...
שוב של תקנה, להפר בינתיים...
יש איסור לכתוב את התורה שבעל פה?
כן.
עכשיו רבי ראה שיש מצוקה, אז הוא עשה תקנה שהתירה לכתוב את התורה שבעל פה. אם זה היה זה, אני לא צריך פסוק של הפרו תורת, אז תעשו את השם הפרו תורתך, מה חסרות תקנות. וכשתקנו תקנה לא לתקוע בשופר בראש שנה שחל בשבת, מישהו מזכיר את עת לעשות להשם? לא, תקנה דרבנן, יש תקנה דרבנן. הביטוי עת לעשות להשם הפרו תורתך משתמע כמו משהו שקצת דומה יותר באמת לטענות הרפורמיות. לא לטענה שאני עושה פה תקנה, אלא אני מבטל את הדין מיסודו. וזה באמת מוזר, כי פה נראה שבאמת יש פה מוטיבציה בלי מכניזם, וזה לא תקנה, אלא זה משנה את הדין. זאת כבר היה יותר טובה לטענות של זמר. ופה יש, אני אעיר על זה כמה הערות. הערה ראשונה זה הערת המינון, כמו שאמרתי קודם. זה כבר באמת קשה לשים קו, אבל יש לו שני צדדים, למרות שהקו יכול להיות מרוח. ברור שאתה
לא יכול... אבל גם המוטיבציה, הרב.
מה?
גם המוטיבציה חשובה פה. המוטיבציה של רבנן זה לשמור.
רק המוטיבציה חשובה.
כן.
זה אני מדבר, לכן זה היה טובה.
כן.
יש פה פעולה על בסיס מוטיבציה ללא מכניזם.
כן.
והיא לא יוצרת תקנה דה רבנן, שזה אמרתי, זה לא ראייה. לא, כי אם זה היה סתם תקנה דה רבנן, לא היה צריך את הפסוק עת לעשות להשם. אלא נראה שזה איזשהו כלל שאפשר להשתמש בו כדי לטפל בעיקר הדין, לא להוסיף תקנות דה רבנן. אז מה זאת אומרת, איך אתה מטפל בעיקר הדין? יש איסור לכתוב תורה שבעל פה. אוקיי? עכשיו אתה אומר, תראה, אבל התורה תשתכח או משהו כזה, זה יוצר בעיות. כיוון זה יוצר בעיות, אז לכן אני מתיר לכתוב את התורה שבעל פה. לא תקנה, מתיר, ביטלתי את האיסור. או האיסור לא קיים במצב כזה, או לא יודע בדיוק איך להגדיר את זה. סוג של פסנישט אולי, אני לא יודע, מין משהו כזה. עכשיו, זה ממש צעד רפורמי. זה צעד רפורמי, כי אין לך מכניזם. אתה מבטל דין תורה, אתה לא מוסיף תקנה דרבנן. אתה מבטל דין תורה, ואין לך מכניזם. זה ראיה טובה. אז אני אומר, א', המינון פה, כמה אפשר להשתמש בעת לעשות להשם? במצבים מאוד קיצוניים, או שהתורה משתכחת, זה מצב דרמטי. אבל לעשות שימוש בעת לעשות להשם בשביל לבטל את לא 95% מההלכות, כשהצורך הוא כמובן, אם בכלל קיים, הוא מינורי לחלוטין, כן, בדיוק, סוג של עבירה לשמה. זה נשמע, נגיד, שימוש לא הגון, בכלל הזה של עת לעשות להשם הפרו תורתך. ושוב, איפה עובר הקו, אני לא יודע, אבל איכשהו נראה שהוא עובר הרחק מעבר למה שהרפורמים עושים. ככה השכל הישר שלי אומר. אבל אני חושב שבכל זאת, אפשר להסביר את העת לעשות להשם הפרו תורתך בשתי צורות אחרות. אפשרות אחת, זה עת לעשות להשם הפרו תורתך, זה באמת תקנה דרבנן. אז למה צריך את עת לעשות להשם הפרו תורתך? בגלל שפה זה מדובר בתקנה דרבנן בקום עשה, לא בשבע אל תעשה. לא לתקוע בשופר בראש שנה שחל בשבת, זה שבע אל תעשה. אל תתקע בשופר למרות שהיית חייב מן הדין. אז אומרים לך לשבת ולא לעשות את מה שהדין אומר. זה שבע אל תעשה, תקנה דרבנן רגילה, חכמים עוקרים דבר מן התורה בשבע אל תעשה. אבל בכתיבת תורה שבעל פה, זה היתר אקטיבי לעבור על התורה בקום עשה. איפה מצאנו? אין לחכמים סמכות, לבטל דין תורה בקום עשה. זה הגמרא אומרת, אמרה ביבמות, בדף צדיק, כן? אי אפשר בקום עשה לבטל. אז איך חכמים מבטלים? עת לעשות להשם, הפרו תורתך. אבל במקומות שהצורך הוא אקוטי, הוא קיצוני, הוא יסודי, שם מבטלים גם בקום עשה. והזכרתי כבר את הרייבת קודם, את ממדעים ועוד ראשונים, שבאמת מביאים בעוד הקשרים, שחכמים, היו מקומות שחכמים עקרו דבר מן התורה בקום עשה, לא רק בשבע אל תעשה, מקומות שבהם באמת היה צורך אקוטי. ומאיפה המקור לזה, לכאורה, מה זאת אומרת, איך חכמים, יפה מאוד שהצורך הוא אקוטי, אבל מאיפה יש להם סמכות לעשות את זה? אם אני צודק, אז הסמכות היא מכאן. מהפסוק הזה של עת לעשות לשם, הפרו תורתך. ואז זה בעצם אומר, שוב פעם, אז זה לא קשור לרפורמים, אם מפרשים כך, אז זה לא קשור לרפורמים, אלא זה אומר שפה מותר לעקור דבר מן התורה אפילו בקום עשה, כי זה הפרו תורתך, התורה הולכת להתפרק. זה מצב קיצוני. אז זה רק הצדקה למה מותר לעשות תקנה דרבנן כזאת, אבל עדיין זה מדובר על כללי תקנות דרבנן, ולא על ביטול הדין תורה עצמו. אפשרות שנייה לפרש את זה, או שלישית לפרש את זה, זה ש... מדובר פה באיזשהו סוג טענה של מה נפשך. אתה, למה אסור לכתוב את תורה שבעל פה? סוג של אולי דרישת טעם הדקרא אם תרצו. למה אסור לכתוב את תורה שבעל פה? זה יזיק ללימוד, לפסיקה של התורה. יש כאלה שמסבירים, שזה ההסבר הסביר, שאם אתה כותב את תורה שבעל פה, אתה הופך אותה לסוג של תורה שבכתב, אתה מקבע אותה מדי. אתה מוציא ממנה את החיוניות, את הגמישות, את האפשרות להתפתח. ולכן אסרו לכתוב את תורה שבעל פה. עכשיו, במקום שבו, אם נשמור את האיסור הזה ולא נכתוב את תורה שבעל פה, התורה תשכח, אז לא הגיוני לשמור על האיסור דאורייתא. כי כל האיסור דאורייתא בא לדאוג לתורה, אבל אתה לא יכול להיות, לא יכול לדאוג לתורה באופן שיזיק לה יותר מאשר אם לא היית עושה את זה. לכן אומרים, זה עת לעשות לשם הפרו תורתך, פה האיסור הזה מתבטל. עכשיו אני אומר, מדאורייתא, לא תקנה דרבנן. האיסור דאורייתא מתבטל. כי אין זה, ממש לפני אחד הטורים האחרונים, כתבתי, יש את העליתי שם צילום של ראיון שעשו עם הרב גרשון אדלשטיין, לגבי יחס לילדים שנטשו את הדרך. והוא שם באמת, היה מפתיע לי לשמוע את הראיון הזה. אחרי זה שהעליתי שם בטוקבקים אתמול, אני העליתי עוד עם הרב מוישה הלל הירש, ראש שיבת סלובודקה, דברים מאוד דומים. הוא טוען שם מין טיעון מה נפשך, הוא אומר, נגיד, הבת שלי רוצה שאני אקנה לה ביגוד לא צנוע, האם מותר לי? אז הוא אומר שכן, תקנה לה ביגוד לא צנוע. עכשיו מה הרי, זה לפני עיוור, אני בלעדיי לא היה לה איזה תלי עבד הנערה, אם לא הייתי קונה לה לא היה לה. אז אני קונה לה ביגוד לא צנוע, אני מכשיל אותה באיסור, לפני עיוור. אז הוא אומר כן, אבל אם לא תקנה לה את הביגוד הלא צנוע, אז היא תזרוק הכל והיא תקיים עוד פחות מצוות. אז זה מין טיעון שהוא לא, הוא לא מתכוון לתקן פה תקנה דרבנן. הוא מתכוון לדרוש איזשהו סוג של טעם הדקרה כזה, לומר לך, אתה דואג ללפני עיוור. הדאגה ללפני עיוור תהיה לפני עיוור יותר גרוע. עכשיו, כאין זה אני רוצה לומר כאן, כן, זה יש, עכשיו אני נזכר, יש גם מאירי כזה. המאירי טוען, למה מבטלים תלמוד תורה בשביל כל מצווה עוברת? הרי תלמוד תורה כנגד כולם, זה המצווה הכי חשובה. אז איך מבטלים תלמוד תורה בשביל כל מצווה עוברת? זאת אומרת, כי אני לומד תורה כדי לקיים, אם בגלל הלימוד אני לא אקיים, אז בשביל מה ללמוד? עוד פעם, זה איזשהו סוג של טיעון כזה, שהוא לא תקנה דרבנן. הוא נכנס לשורשי הדין דאורייתא, והוא אומר לך, תראה, אם תשמור, בפעמים שביטולה הוא קיומה, כן, אם תשמור, תציית לדין דאורייתא, אתה לא תשיג את מה שהוא בא להשיג, אלא הפוך, אתה רק תזיק. ולכן במקום כזה הדין דאורייתא לא עומד. ויכול להיות שמה שאומרים פה, בעת לעשות השם יפרו תורתך, זה את זה. אתה רוצה לשמר את התורה, ולכן אתה אומר, אל תיגעו במשיכה, כן, אל תכתבו את התורה שבעל פה. הוא אומר, אם אתם לא תיגעו, לא יהיה בסוף במה לגוע. התורה תשתכח. אז מה הרווחנו מכל הסיפור הזה? אתה רוצה לשמור על התורה. היום לשמור על התורה זה לכתוב אותה. לא לכתוב אותה.
אז חזרנו לשדה של המדרש השמרני.
עוד פעם?
חזרנו לשדה של המדרש השמרני.
בדיוק. ולכן אני טוען שזה לא יהיה ראייה גם כן לזמר.
זה מדרש שמרני, זה לא קשור.
נכון, בדיוק. אז אני אומר, אם הפירוש הוא כמו שאמרתי קודם, שזה דין דרבנן רק לעקור בקום עשה, אז זה לא ראיה לזמר, כי זה מדבר במישור דרבנן, ששם מספיקה הצדקה ולא צריך מכניזם. והוא מחפש משהו שבדאורייתא תספיק הצדקה ולא מכניזם. זה, אתה לא יכול... ואם הפירוש הוא מה שאני אמרתי כאן, אז יש מדרש שמרני. ברגע שיש מדרש שמרני, בסדר, אז אני מסכים, אבל זה לא מה שהוא אומר. אוקיי? אז לכן אני חושב שבסופו של דבר, גם הטענה הזאת של עת לעשות השם יפרו תורתך, לדעתי לא מחזיקה מים, אני אומר, מבחינת השמרן המדרשי, הרפורמים חושבים אחרת, אבל אני מנסה להראות שיש דברים ששמרן מדרשי לא יקבל. זאת אומרת, יש דברים שהם מחוץ לגדר הגמישה שסירתה תתיקן לשמרנות. יש עקרונות דומים שהוא גם מזכיר אותם, למשל הגמרא בקידושין, בדף כפה א', הגמרא אומרת שמה, היא דנה שמה בבן סורר ומורה. לא בן סורר, סליחה, באשת יפת תואר. הגמרא אומרת שהתירו את אשת יפה תואר כנגד יצר הרע, למה? כי מוטב שיוכלו ישראל בשר תמותות שחוטות, ואל יאכלו בשר תמותות נבלות. מה זאת אומרת? אז רש"י שם מסביר שיש משהו מאוס בלאכול בהמה שהיא גוססת. למרות שזה עדיין מותר, תשחט אותה, זה מתיר אותה ואתה יכול לאכול, אבל אם היא כבר בשלבי גסיסה מתקדמים, אז זה מאוס לאכול את זה. עכשיו, יש לי בהמה גוססת, אומרת הגמרא, אם שתי האפשרויות הן, שאם אני לא אשחט אותה, אז אנשים יאכלו אותה בתור נבלה, בלי שחיטה, אז עדיף לשחוט אותה עכשיו, שהיא כבר גוססת, וזה מאוס בעצם לעשות את זה, כדי לחסוך את האיסור שיוכלו נבלה. כן? בעצם, במילים אחרות, ככה הרבה פעמים מביאים, מוטב לעשות איסור קל, כדי למנוע אנשים מלעבור איסור חמור. טוב, על זה אפשר להאריך טובה, זה סוגיות מרתקות ו... אני חושב שלא עסקו בהם מספיק, אבל יש, כן, הגמרא בשבת, בדף ד' שם לגבי, זה תוספות בעצם, זה לא הגמרא, לגבי שמוטב שצובה דרבנן יחתך את קל כדי שעם הארץ לא יחתך את חמור, כן, מצד אחד אומרים לו לאדם, לא אומרים לו לאדם חטא על מנת שיזכה חברך, אבל לפעמים בחטא קל כדי שהוא ימנע מחטא חמור, כן אומרים, יש כל מיני מצבים שבהם אני מאפשר חטא קל כדי לחסוך חטא חמור, או לאותו אדם או לאדם אחר. מצד שני, יש גמרא שהרבה פעמים מצטטים אותה משום מה, אבל אף פעם לא הבנתי למה, אפילו הפוסקים. אז זה רבי אילה היה ידוע, הופיע בכמה מקומות, בקידושין, במועד קטן, בעוד מקומות. רבי אילה אומר שאם רואה אדם שיצרו מתגבר עליו, ילבש שחורים, ילך למקום רחוק ויעשה מה שליבו חפץ. את האדם רואה שהוא לא מצליח להתמודד עם היצר, אז הוא ילבש שחורים, ילך למקום רחוק, יעשה מה שליבו חפץ. לכאורה יש פה איזשהו היתר לעשות עבירות. אז יש שני פירושים שמובאים בראשונים, כבר ברש"י מובאים שניהם. פירוש אחד, זה אין פה היתר לעשות עבירות. רק אם תלך למקום רחוק ותלבש שחורים, יש סיכוי שתצליח להתגבר על היצר ובסוף לא תעשה את זה. פירוש דחוק מאוד כמובן, כי כתוב ויעשה מה שליבו חפץ. זאת אומרת, ילך למקום רחוק וילבש שחורים, היה צריך לעצור כאן. אבל הגמרא אומרת, לא, ילך למקום רחוק וילבש שחורים, ולכן הפירוש השני זה שאומר, תלך למקום רחוק, תלבש שחורים שלא מכירים אותך, תלבש שחורים, ואז תעשה מה שליבך חפץ, לפחות חילול השם לא יהיה. אז אתה ממזער את האיסור. עכשיו מכאן יש כל מיני פוסקים, הנציב והרב עובדיה ועוד, מביאים בתשובות, הרב עובד תשובה ידועה על המכנסיים, כן, מכנסיים לנשים, ילדות בבית ספר, אז הוא אומר שהוא מביא את הגמרא הזאת, והוא אומר שעדיף להתיר חטא קל כדי שלא יבואו לעשות חטאים חמורים. עכשיו, זה דבר מאוד מוזר, כי עריף והראש במועד קטן בדף ט' ז', שם שהגמרא מובאת, אז עריף והראש אומרים, אין הלכה כרבי אילאי, שקיים עלן הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. במילים אחרות, אין מצב שאתה לא יכול להתמודד איתו. אם אתה מצווה, אתה יכול להתמודד. ולכן רבי אילאי לא צודק, אסור להתפשר, או לא נותנים הוראה להתפשר. כך טוענים עריף והראש, אמנם ברמב״ם ובשולחן ערוך זה לא מובא להלכה, ברמב״ם זה מובא באיזו תשובה או משהו, אבל זה לא מובא ברמב״ם עצמו להלכה ובשולחן ערוך. ובריף ובראש כתוב במפורש שאין הלכה כרבי אילאי. ההשמטה של הרמב״ם והשולחן ערוך, לדעתי גם היא אומרת את זה. כי להשמיט את הדין הזה פירושו שהוא לא להלכה, כי אם הוא היה להלכה היה צריך להביא אותו. אם לא מביאים כלום, הם לא אמרו שאסור ללכת למקום רחוק, הם פשוט לא אמרו כלום. ברגע שהם לא אומרים כלום, ברור שהם לא מביאים את ההיתר ללכת למקום רחוק ולבוש שחורים ולעשות מה שלבך חפץ. זאת אומרת שכל הפוסקים פוסקים נגד רבי אילאי. יש תוספות במגילה שבו משמע שכן הלכה כרבי אילאי. ככה לפעמים משתמע, כי הוא דן בגמרא שם בסתמה לפי רבי אילאי. לא כותב, אבל נראה איכשהו שהוא מבין שרבי אילאי נפסק להלכה. אבל כל הפוסקים המרכזיים, שולחן ערוך, רמב"ם, ריף וראש, כולם פוסקים נגד רבי אילאי. אז אני לא כך מבין איך כולם מביאים אותו. עכשיו, ה- 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 טענה שהרבה פעמים מביאים זה, זה את הגמרא הזאת. מוטב שיוכלו ישראל בשר תמותות, ואל יוכלו בשר תמותות נבלות. תמותות שחוטות, ואל יוכלו תמותות נבלות. אבל אני חושב שזה לא ראייה. אין סתירה בין זה לבין הפסיקה לא כרבי אילאי. כי אנחנו פסקים לא כרבי אילאי, כי אנחנו לא מתירים שום איסור כדי למנוע איסור אחר חמור יותר. בבשר תמותות שחוטות, אנחנו לא מתירים איסור. אנחנו אומרים לך, תעשה משהו מאוס, משהו שאולי לא בסדר, זה עניין, אין פה איסור, במובן הפורמלי, זאת במה שמותר מותר לאכול את הבשר שלה, גם אם היא תמותה. רק מה? לא רצוי, לא ראוי, זה מגונה, זה מאוס, לא שתקראו, איך שתקראו לזה. אם יש משהו כזה, והאפשרות האחרת, שאם לא תעשה את זה, תגיעו לאיסור, זה לא. אז תעשה את זה, אוקיי? אבל לעשות איסור קל כדי לחסוך איסור חמור, זה להתיר לך איסור, לכתחילה כדי למנוע איסור חמור, אני חושב שפה אין הלכה כרבי אילאי, וטועה מי שמשתמש ברבי אילאי להלכה. אז לכן גם הדבר הזה בעצם, לכל היותר אתה יכול ללמוד מכאן, להתיר דברים שהם עניין בעייתי, אבל לא איסור. אז לבטל איסורי דאורייתא סתם כי משהו לא נראה לך, אני לא חושב שמכאן אפשר להביא בדל ראיה. זה מזכיר לי שהיה לי פעם ויכוח עם פרופסור רביצקי על, על העניין הזה. אכלנו פעם יחד אצל הבת שלו, עם חברים שלנו, הבת שלו ובעלה. אז היה לנו ויכוח סביב המקרה, הייתה איזו פעולה של צהל בעזה, אחת מיני 10,000 כן, מלחמות כאלה בעזה, ויזם ולא יודע מה, כל הספרים של סטיינבק, כן, לא משנה. אז אחד מהפעולות האלה היו שמה, וצהל גמר את הלחימה בשבת, היו גופות של חיילים, והדילמה הייתה האם לצאת ולחזור במוצאי שבת, לא, אי אפשר להילחם כבר בשבת כי המשימה הסתיימה, אבל היה צריך להוציא את הגופות. אז השאלה אם לעשות את זה בשבת, זה כרוך בלחימה, זה כרוך בהרבה דברים, או לצאת החוצה, לחזור במוצאי שבת ולאסוף את, את הגופות, ועוד פעם, ואז תהיה סכנה יותר גדולה לחיילים, כי החבר'ה האלה כבר התארגנו, או שיעלימו את הגופות, או זה כבר סיפור הרבה יותר מסובך. אנחנו כבר מאז חכמים יותר גדולים עם גולדין ומה שקרה שם. בקיצור, היה שם הרב צרז, נדמה לי היה וייס, אם אני זוכר נכון, והיה ויכוח, הרמטכ"ל שאל את וייס מה משני הדברים לעשות, נדמה לי שהמסקנה שם הייתה לעשות את זה בשבת, אני חושב. נדמה לי. ואז שם, בוויכוח שם בארוחה, אמרתי, אני לא מכיר את הסיטואציה כמובן, אבל באופן היפותטי לפחות, אני הייתי עונה לרמטכ"ל שאסור לקחת את הגופות לא בשבת ולא במוצאי שבת, צריך להשאיר אותם שם. מה פתאום לסכן חיילים בשביל לקחת גופות? נלך את טייסי. זאת אומרת, אז אומר לי כן, אבל הרמטכ"ל אומר, אם אתה לא מתיר לי, אז אני אעשה את זה בשבת. אני מציב את שתי האופציות, או לעשות בשבת, או מוצא שבת, תגיד לי אתה הרב, מה אתה אומר? אני שללתי את האופציה לא לעשות את זה בכלל. אז אני אמרתי לו שאם הרמטכ"ל היה אומר לי דבר כזה, הייתי אומר לו, תעשה מה שאתה רוצה, אני לא עונה. ההלכה אומרת לא לעשות את זה בכלל. אתה שואל אותי מה ההלכה, זה מה שהיא אומרת. אתה רוצה לעבור על ההלכה, תעבור, אני לא יודע מה לעשות לך. אתה לא תקבל יותר ממני לעבור על ההלכה. שוב פעם, אני לא מדבר על שיקולים, אם היו שיקולים מבצעיים וזה שלא הכרתי, כמובן, אני מדבר היפותטית. נגיד שזאת הסיטואציה. אגב, אחרי זה ראיתי תשובה של הרב גורן, כותב בתקיפות רבה בדיוק ככה. הוא אומר, לא לסכן שום חייל בשביל גופה. בכל אופן, אז שם התחיל הוויכוח הזה. זאת אומרת, אוקיי, הרמטכ"ל אומר, אני הולך לעבור איסור, אז תמזער לי את האיסורים, תגיד לי מה יותר קל, ללכת במוצאי שבת או ללכת בשבת? כי אחרת אני אעשה את האיסור החמור. אז אני אומר, אז תעשה מה שאתה רוצה, אני לא עונה על שאלה כזאת. הוא אמר, למה? לפחות תרוויח, תגיד לו שיענה את האיסור הקל. אז הבאתי לו את האגדה האורבנית הידועה, נדמה לי שאני אפילו שמעתי את זה פעם מהרב גלינסקי, אבל זו אגדה אורבנית שהרבה מספרים אותה. שאיזה יהודי בא פעם, יהודי בדרום אמריקה בא פעם לרב ואומר לו, תשמע כבוד הרב, אני אוכל כשר תמיד מראש חודש אלול עד יום כיפור, כנראה כולל יום כיפור, כן? אז הוא אוכל כשר מראש חודש אלול עד יום כיפור, השאלה אם להתחיל מאלף דראש חודש או מבית דראש חודש. אז 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 אני אמרתי לרביסקי שאני על שאלה כזאת לא הייתי עונה, הייתי אומר לו, אתה צריך לאכול כשר כל השנה. אז כן, אני אומר, אז אומר, יגיד לי הבן אדם, אני לא אוכל כשר כל השנה, עכשיו לפחות אתה יכול להרוויח יום, אם תגיד לי מא', אני אעשה מא'. הוא לא עונה על השאלה הזאת, לא אוכלים כשר, צריך לאכול כשר כל השנה. ורביסקי עוד פעם אמר לי, מה פתאום, תרוויח עוד יום שיוכל כשר, תגיד לו מא'. וזה עוד פעם אותה נקודה, אני לא חושב שההלכה יכולה לתת היתר למישהו לעשות איסור, כי הוא יכול לעבור איסור יותר חמור. אם הוא יעבור איסור יותר חמור כי הוא אנוס, אז הוא אנוס, אז הוא יהיה אנוס. אבל מה פתאום לתת היתר למישהו לעבור איסור? אין חיה כזאת. אז לכן כל הסיפור הזה של, כן, נכון, זה מידה טובה בחיי שרה, יש פה יהודים שמחזיקים ראש. אז הטענה שכל הסיפור הזה של רבי אילאי, כן, למזער עבירות, אני חושב שזה זה לא דיון בכלל שאפשר לערוך אותו במסגרת ההלכה. אוקיי, אז זה לגבי העקרונות האלה של מזעור איסורים. יש מעבר לזה, הוא מביא עוד היתרים בשעת הדחק. שעת הדחק, צורך גדול, חסרון ממון, חסרון כיס וכל מיני דברים כאלה, לא יודע מה, עגונה, כן, של היתר של עדות אישה או עד אחד כדי להתיר עגונה וכדומה. כל אלה כמובן גם לא קשורים לעניין, כיוון ששעת הדחק זה בעצם אומר ההלכה בעינה עומדת, אבל בסיטואציה המסוימת הזאת שיש שעת הדחק, אז אתה פטור מזה. לא ביטלתי הלכה בגלל שעת הדחק, אלא אני אומר, בשעת הדחק זה דוחה את ההלכה הזאת. מכאן להעביר ראיות לביטול הלכות על ידי באופן רפורמים, לא רואה את הקשר. מה זה קשור? להפך, ההלכה בעצמה מכירה בשעת הדחק כשיקול הלכתי, בסדר גמור. אתה לא יכול להגיד אבל שההלכה בטלה כי זה שעת הדחק. יכול להגיד, עוד פעם, כמו תקנה דרבנן. אתה יכול להגיד, בשעת הדחק אתה פטור מלקיים את ההלכה הזאת, אבל לא שהיא לא קיימת לגביך. זה סוג של דיחוי, זה לא, זה היענות לקושי, היענות למצוקה, זה לא ביטול של ההלכה, זה לרפורמים, זה לא, הם לא אומרים לשעת הדחק. אם ההלכה הזאת בטלה, לא צריך לעשות אותה. אסור לעשות אותה, לא רק שלא צריך לעשות אותה. אז לכן הסתמכות על מכניזמים של שעת הדחק וכולי, נראית לי גם כן לא רלוונטית. שום איבה, כבוד הבריות, כל הדברים האלה, אני חושב שכל הדברים האלה הם לא כללים לשינוי ההלכה. לכן זה פשוט חוסר הבנה. זה לא כללים לשינוי ההלכה, זה כללים להכרעה פרקטית מה לעשות. אני לא קובע שום דבר לגבי ההלכה. כל זה פוגע בכבוד הבריאות, אז זה דוחה את לא תעשה שלא תעשו, או בשבע אל תעשה, או לא משנה, את הכללים ההלכתיים האלה. אבל אין פה משהו שהוא מנגנון לשינוי הלכות. אין, התפיסות האלה, אני חושב, הם לא תופסים נכון את העקרונות האלה. עכשיו, כשנכנסים לתוך הספר, זה בעקרונות הכלליים. כשנכנסים, מה שקורה בתוך הספר כבר אני פטור מלהגיד, כי זה בסך הכל, אחרי שהראיתי לכם למה העקרונות הם לא יכולים להיכנס לתוך מסגרת של שמרנות מדרשית, אז ברור שגם הדוגמאות שהוא יביא אחר כך, הן כבר לא רלוונטיות. אני אביא כמה דוגמאות רק כדי שזה יהיה יותר מחודד. הוא מתחיל בייבום וחליצה. פרק השלישי. מתחיל בייבום וחליצה, והוא פותח את הפרק באיזה תיאור קורע לב, כן, של מעמד האישה בסיטואציות מוסריות וערכיות, עגינות וסחטנות של חולצים וכל מיני דברים מהסוג הזה, שבאמת מעשים שאנחנו שומעים מדי פעם, לא רק בימינו, אבל גם בימינו, בתקשורת בימינו מפיצה זה יותר, אז זה יותר נוכח, אבל זה בטח היה קיים תמיד. ואחרי שהוא נותן את המבוא קורע הלב הזה, הוא עובר, נותן איזה מבוא כללי מה זה ייבום, ואז הוא עובר לטענה הבאה, בוועידת הרבנים הרפורמיים באוקסבורג, 1871, ציטוט, מצוות חליצה איבדה את חשיבותה, מאחר שהנסיבות המחייבות ייבום וחליצה אינן קיימות עוד. הרעיון שבבסיס דין זה זר להשקפתנו הדתית והחברתית. אי קיום החליצה אינו מכשול לנישואי המחדש של האלמנה. זהו, זו ההחלטה של החבורה הזאת. עכשיו, הסיפור הזה הוא מאוד בעייתי, כי הוא מתחיל במוטיבציות. נכון, ייבום יוצר בעיות קשות, משאיר נשים עגונות, מביא לסחטנות של החולץ או של היוון או כל מיני דברים כאלה. ברור, זה יוצר בעיות קשות. במובן של ההצדקה, של המוטיבציה, אני לגמרי איתו. אוקיי? אבל זה לא מספיק. אתה הרי צריך להסביר לי מה המכניזם. אוקיי? עכשיו, המכניזם, איכשהו נורא, הוא מנסה להביא איזשהו סוג של מכניזם, כאילו, התשתית למצווה זרה לתפיסתנו הדתית והחברתית היום. מה זאת אומרת זרה? מה היה פעם שלא קיים היום? בסך הכל אומר, לא בא לי טוב היום בעין, וזה הכל. במקום אחר הוא כותב שמצוות ייבום מניחה בעלות, שהאישה היא קניינו של הבעל. וזה לא נכון בעינינו היום, ולכן זה מתבטל. עכשיו, פה זה כבר כמעט מדרש שמרני, רק מדרש לא נכון, כי הייבום ממש לא מניח את זה. ועל זה דיברנו באחת הפעמים הקודמות. בכלל, היחסים בבני זוג הם לא יחסים של קניין, וגם לא הייבום מניח את זה, כן, זה סתם טעות, וממילא המדרש השמרני שהוא מביא לא נכון. אז לכן עם המוטיבציות אני מאוד מזדהה, אבל לדעתי מכניזם אין. אבל הוא כל כך קל, זאת אומרת, אתם תראו בפרק מאוד מאוד ארוך, המדרש השמרני, כביכול מדרש שמרני שהוא מביא, זה משפט. משפט אחד מכל הפרק הזה. לא מתאים להשקפתנו היום, ואישה היא לא קניין של בעלה. הוא לא מראה איפה בסוגיות ייבום רואים שזה נובע מזה שהיא קניין של בעלה. הוא לא מראה למה זה לא נראה לך היום, מה השתנה מאז. א' ב', אתה עושה איזשהו שינוי מאוד דרמטי, הלכות ייבום, אתה מתיר ערווה לשוק. זה יותר דרמטי. הייתי מצפה למשהו שהוא יותר ממשפט, שיסביר לי את המדרש השמרני. ברור שגם הוא עצמו מבין שאין פשוט מדרש שמרני. לכן יש לפעמים משהו שנחזה להיות מדרש שמרני, אבל הוא לא. לפעמים המינונים מראים שהוא לא, לפעמים הרצינות מראה שהיא לא, שהוא לא. לא כל אחד שמציג כמה מילים זה אומר שהוא מדרש שמרני. זה גם לקח חשוב, כי הרבה פעמים הטענות שעולות נגד התמונה שלי, כל אחד יכול להציג מדרש שמרני. אז אתה בעצם אומר שכולם שמרנים, כולם אורתודוקסים. אבל לא נכון. אפשר להציג פסדות של מדרשים שמרניים, בסדר, כל אחד יראה, הלשון סובל את הכל. אבל יש דברים שברור שהם לא מדרש שמרני, לא כי אני לא מסכים. כי זה לא נכון, גם אתה מבין שזה לא נכון. לא, אני לא חושב שהרפורמי חושב שמה שהוא עושה זה לא נכון, אלא גם הרפורמי מבין שזה לא באמת מדרש שמרני מה שהוא מביא כאן. הוא חושב שכך נכון לנהוג, בסדר, זו תפיסתו. אבל אין פה באמת מדרש שמרני, זה סתם דמיון חיצוני. אחרי זה הזכרתי כבר קודם, או אולי לפני כן, הוא מזכיר את נישואי כהן וגרושה. בנישואי כהן וגרושה למשל, הוא מביא מדרש שמרני די סביר בעיניי, שזה אפשר כמובן לחשוב עליו בעצמנו. זאת אומרת, הכהנים היום לא עובדים בבית המקדש, והטענה היא שכל האיסור של כהן לגרושה והשמירה על קדושתו מחוצה מתי שעובד בבית המקדש, אבל לא היום. עכשיו, בפוסקים לא מקובל ככה, ואפשר לדון מה המקור הזה בגמרא, ואיך, ופה ושם, אבל זה כבר מדרש שמרני, שבהחלט אפשר לשמוע אותו גם בעולם אורתודוקסי, לגמרי. אפשר להתווכח עליו, כן או לא. כן, נכון, ראי ודל תומה, נכון? תומה של תמאים, כן, אם מותר לכהן תמא להתאמה עוד פעם. אז הטענה הזאת למשל היא בעיני טענה אורתודוקסית, זאת טענה רפורמית. עכשיו, צריך לדון, עוד פעם, אני לא נכנס כרגע לדיון, האם זה נכון או לא נכון, וגמרות, ופה ושם, אבל זאת טענה שבהחלט אפשר לשמוע אותה, היא לא טענה מופרכת בכלל. אז הנה לכם ראיה למשל לטענה שעולה בספר רפורמי, על ידי רב רפורמי, אבל היא טענה אורתודוקסית, צריך לדון בה לגופה. דוגמה אחרונה זה הדוגמה של הממזרות. שגם שם הוא אומר, הוא פותח בתיאורים קוראי לב של מצבים של ממזרות, שזה אני לחלוטין מסכים, כבר חזל מביאים את זה, בסדר? ומיד הוא קופץ את הקפיצה האולימפית המקובלת, שאיך זה יכול להיות שילדים נאנשים בעונש על אבון הוריהם, ולכן העסק הזה מתבטל וזה לא יכול להיות וזהו. הוא מביא שם תקדימים שהתירו ממזרים, ועוד פעם, זאת אותה טעות כמו אצל הלל הזקן באלכסנדריה. כי בכל התקדימים האלה הביאו טיעונים. המוטיבציה הייתה אכן האומללות של הממזרים. כולם שותפים למוטיבציה הזאת, כולל חז"ל. אבל כולם מסכימים לזה שמוטיבציה לבדה לא מספיקה. אתה צריך למצוא מכניזם איך להתיר את הממזרים. אז לפעמים עושים צעדים די מרחיקי לכת, אבל אתה צריך למצוא מכניזם, תקף. והוא לא, הוא מבטל את מושג הממזרות, לא במקרה מסוים הוא יכול לבטל את הכיבושים ואז זה לא יהיה ממזרות. הוא מבטל את מושג הממזרות, כי זה לא מוסרי. ואז השאלה, כמו שאמרתי קודם, וחזל, שגם הם חשבו שזה לא מוסרי, אז למה הם לא ביטלו? כי הרי ברור להם שהצדקה מוסרית או מוטיבציה לא מספיקה, צריך מכניזם. אני רק רוצה לסכם, בעצם אלה כמה דוגמאות, אבל כל שאר הדוגמאות הן בסך הכל מיפויים או השלכות של הוויכוחים שהיו לי על העקרונות שלו, ולכן לא צריך לעבור על זה יותר מדי. בסופו של דבר אני רק רוצה להסב את תשומת לבכם לנקודה חשובה שבה פתחתי בשיעור של לפני הקודם. תראו שבשום סוגיה הוא מתחיל במצוקות קורעות לב, של כהנים וגרושות, טרגדיות שהם אוהבים ולא יכולים להתחתן, ייבומים, ממזרויות, ובאמת טרגדיות קשות, יש לפעמים טרגדיות מאוד קשות. אבל משם הוא עובר מיד לביטול, כי זה לא שייך לפי תפיסתנו היום או משהו כזה. שימו לב לאורך כל הספר לא תמצאו מקום אחד שבו הוא אומר, זה קונפליקט, אני נקרא, אבל אין ברירה, המצוקה האנושית אומרת לי שצריך להתיר. לא, ממש לא. המצוקה האנושית מובאת כמוטיבציה, אבל אחרי המוטיבציה הוא שכח את המוטיבציה לחלוטין, והוא מבטל את ההלכה הזאת לגמרי. וזה מתלבש היטב על מה שאמרתי לכם במבוא הכללי לרפורמיות, שרפורמים לא נמצאים בקונפליקט אף פעם. הוא לא אומר, תראה, יש דין ייבום, אני מחויב לו, אבל יש פה טרגדיה נוראית, אז זה גובר על דין ייבום ואני מתיר את זה. לא חושב שזה מחזיק מים, אבל אם הוא היה אומר דבר כזה, אז אני מבין שהוא נמצא בקונפליקט, והוא הכריע מאיזושהי סיבה שאני לא מסכים איתה לטובת האנושי נגד ההלכתי. אבל לא, הוא לא מציג את זה ככה בכלל, אין קונפליקט. הוא אומר, בזמננו זה לא רלוונטי, לא מתאים לתפיסתנו, ולכן זה לא קיים, זהו. זה בדיוק הביטוי לזה שהוא רפורמי ולא שמרן מדרשי. כי שמרן מדרשי, גם אם הוא עושה תרגילים כאלה, ברור שהוא עובד מול משהו, יש לו איזשהו קונפליקט שהוא צריך להכריע בו. והוא לא נמצא בקונפליקט. הוא בסדר הכל אומר, אין בעיה, זה לא מתאים, זה בסדר גמור, זה לא עשו. הכל בסדר. אז זה רק פה אני סוגר את המעגל שאמרתי שרפורמים אף פעם לא נמצאים בקונפליקט. דווקא מי שנמצא בקונפליקט ומרשה למוסר לגבור על ההלכה, זה תמיד מישהו אורתודוקסי. זה אף פעם לא יהיה מישהו רפורמי. כי אצל מישהו הרפורמי, המוסר לא גובר על ההלכה, אלא מבטל אותה. זה הבדל. נראה סמנטי, אבל זה הבדל. יותר מזה, הוא לא מבטל אותה בכלל, כי הרי ההלכה בעצמה היא רק כלי כדי להגיע למוסר, כמו שאמרנו קודם, אז אין פה שום קונפליקט, זה ברגע שאתה מבין מה המוסר אומר, זה גם מה שההלכה אומרת, אז אין בעיה, אף פעם לא תימצא בקונפליקט. לכן, בניגוד למה שאנשים חושבים בדרך כלל, הימצאות בקונפליקט זה מאפיין של אורתודוקסיה, לא של רפורמה. רפורמה אף פעם לא בקונפליקט. אוקיי. זה, אולי עוד משפט אחרון, אני חושב שהמוטיב, בנקודה אחת שאני בכל זאת צריך לומר, המוטיבציות שהוא מעלה, הקשיים המוסריים והאנושיים, התחושה שלי זה שהן לא מספיק מציקות לפוסקים האורתודוקסיים, לא תמיד לפחות. ובמובן הזה, אני חושב שצריך לשים לב לטיעונים האלה. כי הרבה פעמים, אם זה מספיק יציק לך במישור המוטיבציה, אתה גם תמצא את המכניזם. לא תמיד. כי אם אתה תמיד מוצא מכניזם, אז זה אומר שרק המוטיבציה עובדת. אבל אתה יכול למצוא הרבה פעמים מכניזם, אם יהיה מספיק חשוב לך למצוא אותו. והתחושה שלי זה שהרבה פעמים ליבם של פוסקים, לא תמיד, אבל במקרים לא מעטים, ליבם של פוסקים ושל דיינים אורתודוקסיים קצת גס, במצוקות, ולכן הם לא מוכנים להשקיע מאמץ ולעשות איזשהו צעדים, אולי לפעמים יצירתיים, מרחיקי לכת, כדי לפתור את הבעיות. אם הם היו מכירים במצוקות, אז נכון שהמצוקות לבדן לא מספיקות, ובמובן הזה אני לא מסכים עם הרפורמים, אבל הכרה במצוקות היא מאוד חשובה, כי אם אתה מכיר במצוקות, הרבה פעמים יש לך יותר סיכוי למצוא גם את המכניזם. זה הערה שאני חושב שחשוב לאמץ דווקא לכיוון האורתודוקסי. אוקיי, אני עוצר כאן. הפעם הבאה זה השיעור האחרון, אנחנו בבין הזמנים בדרך כלל מפסיקים, אלול אם תרצו לחדש, אז באלול נחדש. זהו, אם יש הערות או שאלות? לא, עוד שבוע יש עוד שיעור, כן, לא היום, זה עוד שבוע הבא שיעור אחרון.
הרב, רציתי לשאול על עת לעשות להשם הפרו תורתך, אז בעצם מדובר שם על האיסור של דברים שבכתב, אתה לא יכול, ועל פי אתה לא יכול לכתבן. אז כאילו זה באמת כל הסוגיה שם נשמעת מאוד מאוד דרמטית, אבל לא הצלחתי להבין אף פעם מה גדר האיסור פה, כלומר זה לא לאו, זה לא מצוות לא תעשה מהתורה, נכון?
לא, זה לא מנוי.
אז מה...
יש איסורי דאורייתא שלא מנויים, גם חצי שיעור לא מנוי.
אוקיי.
לא, לא, יש כללי מניעה, מה נכלל במניין המצוות ומה לא. אבל זה, זה, מה שלא מנוי זה לא אומר שהוא לא דאורייתא.
שכחתי מהקטגוריה הזאת, כן.
עוד מישהו?
תודה.
אוקיי, אז להתראות, שבת שלום.
שבת שלום.
שבת שלום.